אז נתחיל מערך החיים. שהוא עצמו מתחיל ממה מחזיק את החיים. מה נותן להם את הדבק, את הלכידות, שמחזיקה אותם ומניעה אותם. אז במקור ארבע, אומר הרב, תכונת נפשה של כנסת ישראל היא נבדלת בעיקרה, אז אמרנו שנבדלת זה שונה באופן מהותי, בעיקרה, זאת אומרת בשורשה, מקור יניקת החיות שלה, אז תכונת נפשה של כנסת ישראל היא נבדלת בעיקרה מתכונת הנפש של כל עם ולשון. בכל עם ולשון, הנקודה הפנימית של חפץ החיים הקיבוציים, חפץ החיים הקיבוציים זה למה אנשים רוצים לחיות יחד, אז הנקודה הפנימית היא, מיוסדת היא, על התוכן הכלכלי לכל צורותיו. ביסוד הדאגה הפנימית השרויה בקרב האדם לבצר את מעמד חייו הגשמיים. זאת אומרת, למה אנשים חיים יחד, בקהילות, בקבוצות, אחרי זה בשבטים, אחרי זה בעמים? אז התשובה הפשוטה, כי זה יותר משתלם, כי זה יותר נוח. אז מה המטרה של החברה? לשרת את חיי העולם הזה. ואם למישהו יותר משתלם בשביל חיי העולם הזה לחיות בחברה אחרת, נגיד יש משבר כלכלי, אז הוא עוזב. אז יש הגירה. אז זה לא נעים, זה לשנות הרגלים, אבל החיים יותר חשובים. אבל מה, בן אדם הוא לא רק מכונה לייצר אוכל. יש לבן אדם גם את מותר האדם, את הנפש, את הרוח, יש לו רגשות, יש לו אסתטיקה, יש לו עולם רוחני. מה, זה לא קשור לחברה? אומר הרב, כן, רק זה בא אחר כך. והרוח העליון, המחיה, הוא מאיר את הנקודה הזאת, הוא רוח הסדר והיופי, שהוא חפץ העונג של החושים על פי משאלות לב האדם. זאת אומרת, כמו שאדם אוהב לאכול אוכל טעים, כי זה נעים לחושים שלו, כמו שאדם אוהב להריח ריחות נעימים, כי זה נעים לחוש הריח, כמו שאוכל טעים נעים לחוש הדעת, הוא גם אוהב לשמוע מוזיקה נעימה, כי זה נעים לאוזן, הוא גם אוהב לראות דברים יפים, כי זה נעים לעין. זה לא במהות יותר נשגב מאשר אוכל או בוסם. וכשהם באיזה קיבוץ, על פי סגנון אחד, עושה השיווי הזה את התוכן הלאומי. כלומר, אם יש מערכת כלכלית חברתית מסודרת, ולאט לאט מתפתח טעם אומנותי משותף, כמו הלבוש הלאומי, כן, הריקודים לאומיים, מוזיקה לאומית, אז ביחד עושה השיווי הזה את התוכן הלאומי. אז ככה זה בכל העמים, חוץ מעם אחד. אמנם בישראל מונחת התכונה האלוהית במעמקי טבע נשמת האומה. זאת אומרת, המכנה המשותף שלנו, כמו שאמרנו, רוב מוחלט של ההיסטוריה לא היה יותר בטוח להיות יהודי, בטח לא היה יותר משתלם להיות יהודי, ובכל אופן, יהודים העדיפו להישאר יהודים. למה? כי המכנה המשותף שלנו הוא אחר. בישראל מונחת התכונה האלוהית במעמקי טבע נשמת האומה. אברהם אבינו גדל בתוך חברה, והקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. תעזוב, אתה לא שייך לחברה הזאת. או כמו שהנביא יחזקאל אומר, אחד היה אברהם, אחד ויחיד. לא אחד מה, אלא אחד. למה? כי הוא עם חדש. רק שהעם הזה כולל כרגע אדם אחד. אברהם, אותו בעצמו. איך זה יכול להיות? אז באמת באומה רגילה שצומחת מתוך חברה, שצומחת מתוך חוויות משותפות, אז זה לא יכול להיות. אבל אברהם אבינו, האומה שאברהם אבינו מכיר, הדבק שלה, התוכן שלה, הוא אמונה. אז אם אברהם הוא המאמין היחיד, אז הוא כל עם ישראל. אז מה מאפיין את האומה שהוא, ושהוא מייסד? הצימאון לדעה והרגשה אלוהית בתכלית עליונותה וטהרתה היא לא הנקודה שהחיים מורגשים בה. זאת אומרת, המכנה המשותף שלנו הדבק הלאומי שלנו, זאת דעה אלוקית, כלומר לא פילוסופיה של ניתוח המציאות, אלא דעת אלוקים. ועולם רגשות שלא מבטא רק את החוויות האנושיות, אלא רגשות אלוקיים. למשל, דבקות, שמחה, יראה, אהבה, טהרה. אלה תכונות הנפש של עם ישראל. אז איפה המקום של האסתטיקה בעם ישראל? לבטא את זה. לבטא את בקשת קרבת אלוקים. הנוי בעם ישראל, שאיפת הנוי בעם ישראל, היא במקור, היא ביטוי של הקודש. בית המקדש נקרא נויו של עולם. זה אלי וענווהו. יהיה לו נווה, אבנה לו נווה, בית המקדש, וגם אתנאה לפניו. והעידונים הנובעים משלמות ציור זה, בכל רחבי החיים ועומקיהם, הן המגמות האסתטיות. כמו שהזכרנו, תמיד בית הכנסת הוא הבית הכי יפה בעיר. משקיעים בו דברים שאדם לא היה משקיע בבית הפרטי שלו. בית כנסת צריך להיות יפה. כתוב בתורה גם שערי הלוויים היה צריך להיות מגרש סביבם. למה? אז רש"י אומר, מביא את חז"ל, כדי שהם יהיו יפות. שיהיה מרחב, כזה לא בתים ובתים, כי לא כמו המקומות האלה, שמה יש בין בית לבית? עוד בית. אז לא כמו המקומות האלה, שיהיה גם מרחב, שיהיה מקום לנשום, להסתכל, למה דווקא בערי הלווים זו חובה? אז אומרים הראשונים, כי הלווים הם אנשי קודש. במקום שיש בו קודש, צריך שיהיה בו יופי. אז אלה, אז זה הדבק של החיים הלאומיים שלנו. ובהמשך המקור, אומר הרב, אין להגדיר את מהותה של כנסת ישראל, כוללת היא את הכל. כמו שאמרנו, מחשבתם של ישראל קדמה לכל דבר, אז היא שורש הכל. אז אין דבר פרטי שיכול להגדיר אותה, כי היא שורש הכל. והחלק לא יכול להגדיר את השורש. כוללת היא את הכל, והכל הזה מיוסד, יסוד זה המרכיב שעליו הכל נשען, הכל מיוסד על כלות נפשה לאלוהים. הנחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם, לבי ובשרי ירננו אל אל חי. זאת שירת החיים שלנו. ישראל, אותיות, שיר אל. שיר החיים שלנו, החיים שלנו הם שיר אל. והתשוקה לאלוהות בהתלהבות נפש אמיתית מתגלה היא בכל פינותיה, מתגלה במסירות נפש תדירית. אותו אברהם אבינו שהזכרנו, אז הקדוש ברוך הוא מבטיח לו, אתה לא תהיה לבד, יהיה לך בן, שימשיך אותך. לא רק בן, לזרעך אתן את הארץ הזאת. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, כשהוא בן 137, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תיקח את הבן הזה ותעקוד אותו. מה? איפה כל החלום של העתיד? איפה מה שהבטחת? זה ניסיון. מה אומר הניסיון הזה? שכל מה שאברהם אבינו רוצה, כולל החלומות הכי גדולים שלו, זה בתנאי, זה על דעת זה שהשם רוצה. אבל אם השם רוצה אחרת, אז יהיה אחרת. כי מה שאברהם רוצה, זה את מה שהשם רוצה. מה שנקרא, עשה רצונו כרצונך. אז זה לא בא בטענות, והוא לא אומר לו, אין אבל הבטחת. והוא לא הולך במקום של מרירות. והוא לא הולך במקום של איזה אטרף דתי כזה. אלא הוא קם בבוקר, לוקח את החמור, לוקח את העצים, הכל בשיקול דעת, הכל ביישוב הדעת. כי הוא באמת רוצה את רצון השם. בזה הוא מטביע בעם ישראל את התכונה של מסירות הנפש. שמה שהיא אומרת זה, החיים שלנו שלך. החיים שלנו איתך. עצם החיים, לא פינה בחיים, פינת הדעת. כן, זה לא אחד ההיבטים של החיים, אלא בכל לבבך ובכל נפשך. ובכל מאודיך. לכן מזכירים את העקדה בראש השנה. כי זה העניין של מי שאנחנו. מכוח זה אנחנו ניצבים לפני השם בראש השנה. נמשיך למקור חמש. אומר הרב, אבל החיים עצמם, החיים כולם, מהות החיים, זה הוא ולא אחר. לא זוכר אם קראנו את זה שבוע שעבר או לא. אז תגידו אתם. מי שכותב את הלדה, תראה אם כתוב לשם.
לא, לא כתוב.
עוד לא הגענו לזה? טוב, אז נמשיך. אומר הרב, אז אולי רק נגיד קודם את התמצית בעל פה ונקרא בפנים. החיים של כל ייצור נברא, ודאי של כל אדם שיש לו תודעה, מורכבים משניים. משני רצונות הכי עמוקים. יש שני רצונות שהם הכי הכי עמוקים, שהם מחוללים את כל הרצונות. רצון אחד זה הרצון לדבוק באשר. באנו מהאינסוף, אנחנו רוצים לדבוק באינסוף, כמו חוקלים שלובים. רצון שני זה הרצון להיות, פשוט להיות, לשרוד, מה שנקרא יצר ההישרדות. למה? ככה. קשור להשם? לא קשור. רוצים לחיות, כי רוצים לחיות, כמו כל ג'וק שמרססים אותו ובורח, כי רוצה לחיות. אז בכל ייצור חי יש שני רצונות. הרצון לחיות והרצון להיות דבוק באשם. חוץ מ... בואו נראה. אומר הרב, אבל החיים עצמם, החיים כולם, כלומר מכלול החיים, מהות החיים, זה הוא ולא אחר, ואי אפשר להיות אחר, כי אם יסוד שאיפת קרבת אלוקים. כמו שאמרנו, על זה נוסדה האומה שלנו. על זה שאברהם אבינו עזב את הבית, לא כי הוא הסתכסך עם ההורים, אלא כי הוא הייתה לו אמונה אחרת. עם ישראל נוסד על בקשת קרבת אלוקים. ואז, אומר הרב, ובזה משתלמת, כלומר משתדרגת, מגיעה לשלמות, ובזה משתלמת היא תכונת ההגדרה המיוחדת של חיי האדם. יש פה תכונה חדשה של מה זה חיים. שהם מחוברים משני דברים, שתי נטיות. אחת, נטיית החפץ לקיום ההרגשה העצמית, אשר לכל חי, זה ההמשכיות, ההישרדות, פשוט להיות, למה ככה? ושאיפה שנייה, עם רגש שאיפת ההשתלמות, כלומר רצון לחיות את החיים הכי שלמים, ובתנועה אינסופית, יותר שלמים, ויותר שלמים, ויותר שלמים, בתנועה שלא נגמרת, שהיא, עמוד 3, מאיפה נתקיימת באדם שאיפת ההשתלמות לאינסוף, שהיא ראויה להיות נובעת רק מההשתקפות הפנימית העמוקה אל השלמות האלוקית. הנשקפת ביסודה הפנימי של הנשמה ממקור השלמות המוחלטה והנצחית, מקור אינסוף. זאת אומרת, מאיפה קיים בנו הגעגוע לאינסוף? הרצון להיפגש עם חוכמה אינסופית, עם צדק אינסופי, עם אהבה אינסופית. מאיפה זה קיים בנו? זה קליטה של האינסוף שקיימת בתוכנו. זה היכולת שלנו. אנחנו מכירים את האינסוף מתוכנו, בתור מקור החיים. כי אימך מקור חיים, באורך נראה אור. זה כמו, זה הגדרה של אמונה. אמונה, כמו שיש חושים בחיים, יש חוש שמפגיש אותנו עם מקור החיים. זה חוש האמונה, כמו שהרב קורא לו בהרבה מקומות. כמו שחוש הראייה מפגיש אותנו עם מה שאפשר לראות. חוש הריח עם מה שאפשר להריח. חוש האמונה מפגיש אותנו עם האינסוף. זה כמו נגיד, עכשיו פה בחדר יש גלי רדיו. אנחנו לא שומעים רדיו, כי אין פה מקלט רדיו. במקום שיש מקלט, כלומר שיש בו את היכולת לקלוט, לתרגם את הגלים האלה לקול, אז שם שומעים את הצלילים. אז ככה בנפש שלנו יש מקלט של אמונה, מקלט של אינסוף, שקולט את האינסוף מתוכנו. זה אמונה. הרגישות שלנו לאינסוף. זה מה שהרב קורא פה בעמוד 3 למעלה, ההשתקפות הפנימית העמוקה, כלומר בתוכנו משתקף את השלמות האלוהית. הנשקפת ביסודה הפנימי של הנשמה, ממקור השלמות המוחלטה והנצחית, מקור אינסוף. אז לכל יציר נברא יש שתי שאיפות. אחת, להיות, והשנייה, להיות דבוק באינסוף. רק שבין שתי הנטיות האלה אין קשר. זה שני עולמות שונים. הרגש האמוני ויצר ההישרדות. בעם ישראל זה אותו דבר. אין לנו שתי שאיפות. יש לנו שאיפה אחת. למה? כי השאיפה להיות היא השאיפה להיות קרוב לאלוקים. כי החיים שלנו הם קרבת אלוקים. עוד אומר הרב, מקור 6. ומי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו. אומר הרב, סגולתה של כנסת ישראל, כלומר התכונה המהותית של כנסת ישראל היא, שהיא מסתכלת על ההוויה כולה באספקלריה המהירה של קודש. כלומר, אם שואלים אדם, מה אתה רואה בעולם? אני רואה עצים, אני רואה דומם, אני רואה בעלי חיים, אני רואה אנשים, אני רואה מכוניות, אני רואה נוף. אם שואלים את כנסת ישראל, או שואלים יהודי שדבוק בכנסת ישראל, מה אתה רואה? התשובה היא, אני רואה גילוי אלוקות. אני רואה את הקדוש ברוך הוא מתגלה בטבע, בצמחים, בבעלי חיים, בהיסטוריה, בפוליטיקה, בהכל. זה נקרא להסתכל על המציאות באספקלריה המהירה של קודש. אנחנו לא רואים דברים זמניים, אלא את הנצח שמתגלה בזמן. בכל עוז חייה היא מכרת שהחיים שווים את ערכם, הראויים לשם חיים, רק באותה מידה שהם אלוהיים. וחיים שאינם אלוהיים אינם שווים לה מאומה. לא פחות שווים, אלא לא שווים כלום. יודעת עוד שבאמת אין חיים אלא אלוהים. לכן רשעים בחייהם קרויים מתים, וצדיקים במיטתם קרויים חיים. כי חיים זה לא דופק נשימה וחילוף חומרים, שינה ואכילה והפרשות. זה לא חיים, זה המסגרת של החיים. זה המרחב שבתוכו החיים מתרחשים. חיים זה קרבת אלוקים. ואם אין קרבת אלוקים, אין חיים, יש רק תפקוד טכני. של כאילו חיים. של קליפת חיים. וצדיקים במיטתם קרויים חיים, כי כיוון שהם דבקים בהשם, הם ממשיכים את אותה דבקות גם כשהם בגוף וגם כשהם כבר לא בגוף. מסופר הצדיק אחד שלפני פטירתו הוא ראה שמשפחה ככה בצער ובפאניקה, והוא אמר, מה אתם רוצים? זה כמו להחליף בגדים, כאילו אני אותו אני, גם אם אני לובש בגדים אחרים, נכון? אז פעם הנשמה לובשת את הגוף, פעם היא פושטת אותו ולובשת לבוש אחר, אבל זה אותה מהות, זה אותם חיים. איך זה נקרא שאדם ישראל נפטר? שישמתו נצררת בצרור החיים. עכשיו הוא שייך אל הכלל, אל החיים של עם ישראל כולו. אז באמת אין חיים אלא אלוהים, וחיים שאינם אלוהים אינם חיים כלל. והידיעה הזאת המונחת בעומק תכונת נשמתה, זה לא השקפת עולם, זה לא פילוסופיה, זה לא פולקלור. זה הנשמה שלנו, זה התכונה הנשמתית, מטבעת עליה את חותם ערכה המיוחד לה, המוטבע על כל יחיד ויחיד מיחידיה. מה זאת אומרת? איך מטביעים מטבע? פעם אחת חורטים באיזשהו שקע, קצת קווים ובליטות לפי איזשהו ציור, ואז יש איזה נוזל או מתכת רכה שמטביעים אותה, היא עוברת וכל פעם מטביעים אותה באותה מטבע. אז ככה כנסת ישראל, המטבע שלה, קווי האופי שלה, זה בקשת קרבת אלוקים, זה אהבת השם, יראת השם, השמחה בהשם, הדבקות בהשם, זאת המטבע, וכל יחיד ויחיד, החיים שלו, הוא לפי כמה שהוא מוטבע בזה. כי אורו וישעו של היחיד, תלויים הם במידת ידיעתו, את התעמקותו והתבלטותו, כלומר את השקעים והבליטות, את הגוונים של החקיקה של החותם הזה. של הכרת ערך החיים רק באלוהיותם בתוך נשמתו. אז זה אורו וישעו של היחיד, החיבור לכלל. ומתי האור והישע משתקפים במהלך השנה? אתם מכירות עוד מהגם, נכון? אורי זה ראש השנה, ואישי זה יום הכיפורי. ראש השנה זה האור, זה המשמעות, תמונת המציאות, מה זה העולם. ויום הכיפורים זה היכולת, זה הישועה. זה היכולת להיחלץ מהכבלים המוסריים שלנו, שהחטא קבל אותם, ולצאת לחופשי. כמו שביובל, אז היו יוצאים לחופשי ביום הכיפורים. כי זה יום של חירות, זה החירות. להיקבל, לצאת לשחרור, להשתחרר מהכבלים של היותנו נבראים למקום של דבקות בהשם. ואתם, הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. אז הקדוש ברוך הוא לא בחר בנו בתור אוסף אנשים, כמו שאמרנו גם פעם הקודמת, אלא בתור ממלכת כהנים וגוי קדוש. כלומר, בתור אומה שכאומה עובדת את השם. אנשים טובים, גם אנשים צדיקים באמת, יש בכל אומה. אין לעם ישראל פטנט על זה. גם חסידי אומות העולם יש להם חלק לעולם הבא. אבל אומה צדיקה יש רק אחת. אז ממילא, היחיד בעם ישראל זוכה לקדושה, במידה שהוא מחובר בכל המחשבות, הרגשות, הרצונות שלו לעם ישראל. החיים, נקרא את זה בלשון של הרב, ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, אז הדבקות היא תכונה של אתם, של האומה, חיים כולכם היום. החיים, על פי ערך האלוהיות שבהם, אינם מתגלים אל היחיד, אלא באותה מידה שהוא מתאמץ להיות נשאף בכל הווייתו, בתוכיותה של כללות האומה. מה זה נשאף? זה כמו שואף, אבל בבניין נפעל, זה עוד יותר עמוק. כמו הווי שקוד ללמוד תורה, לא שוקד אלא שקוד, בבניין נפעל זה בתוך זה לגמרי. כמו שהעוסק בתורה לשמה נקרא הרי האהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות, אבל לפני אוהב את המקום, אוהב את הבריות הוא אהוב, הוא טיפוס כזה שכולו מלא אהבה. אז כאן אותו טיפוס הוא מתאמץ להיות נשאף בכל הווייתו, בתוכיותה של כללות האומה, להיות מוזהר מזוהר נשמתה העליונה, החיה וקיימת בהכרת העיקר האלוקי של החיים מתוך פנימיותה הכללית, זאת אומרת הלאומית. וללמוד את זה, זאת ההכנה לראש השנה. למה? כי בראש השנה על מה אנחנו מבקשים? הבקשה המרכזית, על החיים, נכון? זוכנו לחיים, מלך חפץ בחיים. זה הנושא של ראש השנה, החיים. כי העולם כולו משתדרג, עולה מדרגה לחיים חדשים. והדין של היחיד הוא מי שייך לזה, כמה שייך לזה, איך שייך לזה. ופה מגיעים למקור שיש לכם של היום, שכתוב למעלה חמש. אומר הרב צבי יהודה, בצל, יש לזכור שאנו ניגשים לפני המלך. מה, כשאנחנו באים להתפלל, זה פגישה אישית עם מלך מלכי המלכים, לא פחות. ועל כן, תקנו חז"ל את סדר התפילה, לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל. על כן, תקנו חכמים את שלוש הברכות הראשונות, שהן ברכות של שבח. זאת אומרת, נגיד שמישהו, נגיד, מישהו גר באיזה עיר, ויש בה כמה בעיות, ואני יודע מה, כבישי, יש פקקים בכבישים, ויש, לא יודע מה, השטחים הציבוריים מוזנחים, ואין מספיק גינות ציבוריות. עכשיו, לבן אדם הזה, מסדרים פגישה אישית עם ראש הממשלה. עכשיו מה? הוא ייכנס ללשכת ראש הממשלה ויגיד, אדוני ראש הממשלה, יש פקקים אצלנו בזה, והשטחים הציבוריים מוזנחים, וצריך, ברור שלא, נכון? ויגיד, שלום, אני מודה על הזכות להיפגש עם ראש הממשלה, איזה כבוד, איזה זכות, אני כל כך אוהב אותך, אני תמיד הייתי בעדך, ואני מבקש, בעיר שלנו, נכון? קודם שבחו, ואחר כך בקשות. לא מתחילים עם בקשות, זה גס, זה נצלני. אז קודם כל, הפגישה עם הקדוש ברוך הוא זה, אתה גיבור לעולם השם, ועוד לפני כן, הכל הגדול, הגיבור והנורא, גומל חסדים טובים, וקונה הכל, אתה קדוש, ושמך קדוש, שנבין עם מי אנחנו מדברים. אחרי זה אפשר לבוא לבקש בקשות. אז לכן, בשלוש הברכות הראשונות בתפילת עמידה אין בקשות, מהברכה הרביעית מתחילים לבקש. אבל בימים אלה, שורה שלישית בעמוד, כבר בתוך שלוש הברכות הראשונות, מתוך האזה נוראה, אנו מתחילים לייחס בענייננו. זוכנו לחיים, מלך חפץ בחיים, וחוטבנו בספר החיים, למענך אלוהים חיים. כאילו עוד לא גברנו ברכה אחת, כבר מתחילים לדבר על עצמנו. לא מי המלך ואיזה כבוד ואיזה זכות, הגדול גיבור ונורא, תדאג לנו, אנחנו רוצים חיים. טוב, שרב צידו מסביר. זוכרנו, המובן של זכירה, בניגוד לשכחה, הוא קשר ושייכות. זאת אומרת, מה הדברים שאנחנו תמיד זוכרים? דברים שקשורים לזהות שלנו. דברים שאנחנו שוכחים, כי הם לא קשורים לעצם הזהות שלנו. אני יכול לשכוח איפה שמתי, לא יודע מה, משהו מסוים. אני לא אשכח שאני בן אדם. אני לא אשכח אם אני איש או אישה, אני לא אשכח שאני יהודי, כי זה עצם הזהות שלי. אז אנחנו מבקשים זוכרנו לחיים, אנחנו מבקשים חיים של קשר, שהם ביטוי של הזהות שלנו. לחיים, אנו נפגשים בראשית היצירה של ויפח באפיו נשמת חיים, כי זאת המהות של ראש השנה. בפסח זה יום השנה ליציאת מצרים, אז כל שנה בפסח יוצאים לחירות בעוד מדרגה. שבועות, זמן מתן תורתנו, כל שנה בשבועות אפשר לקבל תורה באור חדש. כי זה הסגולה של הזמן, של החודש השלישי. בראש השנה, זה היום תחילת מעשיך, זיכרון יום ראשון, היום הרת עולם, אנחנו נפגשים כל שנה בראש השנה ברצון האלוקי להעניק חיים. זה הנושא. מלך חפץ בחיים, ריבונו של עולם, מתגלה במציאות בחיים. כלומר, למה אנחנו חיים? מה מחזיק אותנו בחיים? רצון השם. למה אנחנו חיים? כי השם רוצה. מה תוכן החיים שלנו? רצון השם. השם חפץ בהתגלות, והכל ברא לכבודו. החיים שלנו הם כבוד השם. וזה הכבוד הכי גדול שיכול להיות, שהחיים שלנו הם כבוד השם. להיוולד זאת מחמאה. להיוולד זה אומר, שקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה גם אותך, את חסרה לי, אני רוצה שגם את תהיי בעולם, הנשמה שלך. זה פנייה אישית מאוד מאוד מגבוה, שנותנת לנו את הדבר הכי גדול, את החיים עצמה. מתוך היסוד האלוהי הזה, יש ערך לחיים שלנו. לא ההישרדות, לא מילוי המשאלות שלי. נגיד שהייתי יכול לממש את כל הרצונות שלי, אבל לא בצורה שהשם רוצה, בצורה שהיא נגד רצונו. לא שווה. כי אם זה לא לרצונו, מה זה שווה? זה לא נקרא באמת לחיות. זה רק כאילו להשיג טכנית דברים. זה באמת לא שווה. כלומר, מה שהופך את כל הרצונות שלנו לשווים, זה שהשם רוצה אותו. מתוך היסוד האלוהי הזה, יש ערך לחיים שלנו. וערך כל החיים שלנו הוא למענך, אלוקים חיים. בימים אלו, אנו קשורים ביותר למקור החיים. כל השנה אנחנו קשורים, אבל בימים האלה, במיוחד. כי הנושא זה החיים, וזה נותן ערך אחר לכל בקשותינו. ואז יש מקום להזכירן בתוך ברכות השבח. כי אנחנו לא אנחנו, כלומר נפרדים, אלא אנחנו הדבקים בהשם אלוקיכם. אנחנו למענך אלוקים חיים. זאת אומרת, תפילה היא לא פגישה בין שני צדדים. זה לא שאני אומר לקדוש ברוך הוא, תן לי, תן לי, תן לי, מה אכפתך, יש לך בלי סוף, לא חסר לך, ואני כל כך חסר לי, בבקשה, תתן לי. אם לא, אתה עזמי. זה לא תפילה, זה ניג'וז. תפילה זה לגלות שאנחנו לא שני צדדים, אלא זה אותו רצון, זה אותו תוכן חיים, שאנחנו מחוברים. כתוב בהלכה, בשולחן ערוך, שמי שקשה לו לכוון, קשה לו לכוון בכל תפילת 18, נגיד, שקשה להחזיק ראש, מי השם שפתי תפתח, עד יהיו לרצון כל הזמן להיות מרוכזי. נגיד, לא מישהי פה, אבל נגיד חברה של מישהי. אז מה עושים? אז כתוב לכוון בעיקר בברכת אבות, הברכה הראשונה, ובחתימה של כל ברכה וברכה. חתימה זה המילים שאומרים אחרי ברוך אתה השם. למה אלו המילים הכי חשובות? כי במילים האלה אנחנו אומרים שמה שביקשנו זה גבה, זה תואר של השם. כי מה החתימות? זה תארים של השם. ואנחנו אומרים לו זה אתה, זה לא אני מבקש ממך שאתה תיתן לי. זה לא כמו בקשה להעברה בנקאית. אלא זה אתה. אתה רופא חולי עמו ישראל, אתה חונן הדעת, אתה חנן ומרבה לסלוח, אתה בונה ירושלים, זה שלך. אני מבקש את זה איתך, כי זה רצונך. זה לא שני צדדים. זה לא כמו מסר ומתן בין ועד העובדים לבין ההנהלה. שוועד העובדים רוצים לעבוד כמה שפחות ולקבל כמה שיותר, והנהלה רוצה שיעבדו כמה שיותר ולתת כמה שפחות. ואז מגיעים לזה פשרה הוגנת באמצע. לא זה העניין של תפילה. תפילה לזה לחבר את הרצון שלנו, האנושי, לשורש החיים שלו, לרצון האלוקי. לגלות שזה לא שני רצונות, אלא רצון אחד. אז החיים שאנחנו מבקשים מהשם, הם למענך אלוקים חיים. אז זה בעצמו שבח. זה מה שאומר כאן הרב ציודה, ואז יש מקום אחר למקום להזכירן בתוך ברכות השבח. כי אנחנו לא אנחנו נפרדים, אלא אנחנו הדבקים בהשם אלוקיכם. אנחנו למענך אלוקים חיים. לכן אנחנו מבקשים, זוכרנו ריבונו של עולם למענך. כי כל מציאות חיינו היא למענך. כי מה אנו מה חיינו? כשלעצמנו. מתוך מצב של התרוממות והרגשת למענך אלוקים חיים, כל בקשותינו מתקדשות. הבקשות שלנו יכולות להיות קודש. לא מזקוף של מסכנות כזאת, של אוף אני ארגיש כזה מבואס אם אני לא אקבל מה שאני מבקש. אז בבקשה, תן לי חיים שמחים, לא בא לי להיות כזה מסכן, אז תעזור לי, תרחם עליי, אני כזה עלוב. זה לא העניין. כמו רב שמחה בוני משיסחה אמר, חייל מתגייס, ממי הוא מקבל בגדים? מהצבא. ממי הוא מקבל אוכל? מהצבא. ממי הוא מקבל דיור? מהצבא. הוא משלם ארנונה? מה פתאום? כאילו, הוא התגייס לצבא, אז הצבא דואג לכל מי שהוא צריך. אז ככה אומר רבי שמחה בונים פשיסחה, אם אנחנו מתגייסים להיות של השם, אם אנחנו אומרים לו באמת כולנו שלך, מה שנקרא במילה אחת להמליך, שזה העניין של ראש השנה, שקודם כל להכיר בזה שהשם הוא מלך. מלך זה לא ממונה על משהו, מלך זה כולל הכל, כלומר, כולי שלך, אז כל בקשותינו מתקדשות. כי כל בקשותינו הם חלק מהופעת המלכות האלוקית. אנו מתקדשים בקדושה השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה, ומתקרבים למצב של ואתם מדבקים מהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. וזה נותן ערך, וזה נותן ערך לכל חיינו הפרטיים, לכל סדרי דורותינו ולכל חשבונות כלל ישראל, שאינם בצדקתך וביושר לבבך, כמו שכתוב בחומש דברים, אלא למענך אלוקים חיים. לא כי מגיע לנו, לא כי אנחנו נחמדים, זה לא שכר, לא מתחיל משכר בעונש. יש גם הנהגה של שכר בעונש, אבל הקשר עם הקדוש ברוך הוא לא מתחיל משכר בעונש, הוא מתחיל מעצם החיים. אמרנו, ראש השנה הוא זכר לבריאת העולם. כשאדם נברא, למה הוא נברא? בזכות שהוא עשה מעשה טוב, אז בזכות זה הגיע לו להיברא? טוב, זה לא יכול להיות, נכון? כי מי עשה את הטוב, את המעשה הטוב שבזכותו ייברא? אז למה השם ברא את האדם? בחסד חינם. אז כל שנה ושנה, בראש השנה, הקדוש ברוך הוא נותן לנו מנה חדשה של חיים, איכות חדשה של חיים, ששייכת להנהגה החדשה, בחסד חינם. פשוט כך, כי הוא אוהב אותנו, כי הוא ברא אותנו, כי הוא אוהב אותנו. לכן בראש השנה לא מתוודים. זה מעניין, נכון? כל הימים שקודם אומרים סליחות, כל הימים שאחר כך אומרים סליחות, ביום הכיפורים רק מתוודים כל היום. ראש השנה לא אומרים מילה, ודווקא זה יום הדין. אז למה לא מתוודים ביום הדין? כי להתוודות זה פרטים. זה ניסיון לתקן פרטים. ואנחנו באים לפני המלך, קודם כל מחדשים את עצם הקשר. זה ראש השנה. מה שנקרא בכרטיסי אשראי, או ברב-קו, validation. כלומר, תיקוף מחדש. אנחנו חותמים מחדש על הקשר איתו. אז זה שייך לעצם המהות. אז זה לא שייך להיכנס לפרטים בזמן הזה. לא משנה עכשיו מה אנחנו בסדר, מה אנחנו לא בסדר. זה אחר כך נטפל בזה. או קודם נשתדל לטפל בזה, כדי לבוא מוכנים לפגישה. וכן בחזון יחזקאל, לא למענכם אני עושה בית ישראל, כי הם לשם קודשי, למעני, למען האינטרס האלוהי הכללי של כל העולמים ושל כל דור ודור. כי כמו שאומר הרמח"ל, מסילת ישרים, פרק י"ט, כבודם של ישראל הוא כבוד השם. ואם עם ישראל נמצא בגלות, אומר הנביא יחזקאל, זה חילול השם. וכשעם ישראל חוזר לארץ ישראל, זה קידוש השם. אז כשאנחנו מבקשים על החיים של המדינה, על החיים שלנו, פרטיים, זה בעצמו בקשה לקידוש השם. אבל שלא מבקש את זה במקום הפרטי, האגואיסטי של, בבקשה, בבקשה, תן לי, מה אכפת לך, אני כל כך רוצה, בא לי, ממש. לא מתוך זה באים לעמוד מול השם, אלא מתוך ההבנה שהבקשה שלנו היא חלק מרצונו. זה קשר איתו, זה החיים שלנו, וזה שאנחנו רוצים שלנו חיים טובים ומלאים ועשירים, זה קידוש, כי זה קידוש שמו. כי הוא רוצה את החיים האלה, שיהיו לנו בדיוק חיים כאלה. כי אם יהודי בצער, שכינה בצער, כמו שאומרת הגמרא. כמו שגם בכלל, בכל מקום שגלו ישראל, שכינה עמהם. אם עם ישראל בגלות, שכינת בגלות. וזה קשור באמת לתפילות הכלליות. לפני 200 שנה, יהודי גר באיזה קהילה. אז הוא התפלל על עצמו, על המשפחה שלו, על הקהילה, ועל כל עם ישראל. אבל עם ישראל זה לא דבר חי. אנחנו היום, ברוך השם, במדינת ישראל, אנחנו חיים חיים לאומיים. עם ישראל חי. אני צריך לבקש על החיים האלה. ובחיים האלה, יש איזה פער גדול בין ההישגים החומריים של המדינה, כלכלה, וביטחון, והרבה דברים טובים שקיימים במדינה. יש פער בין זה לבין חוסר הבנת המשמעות של המדינה. למה היא קיימת? מה תוכן החיים שלה? וכשיש חיים גדולים, אבל המשמעות שלהם לא ברורה, אז מתחילים להתבלבל. אז הבקשה של המלאכת השם בדור שלנו היא גם בקשה של המלאכת השם על המדינה, על מדינת ישראל. כי אנחנו בתהליך של תחייה, תהליך של חזרה לתחייה מאפרות הגלות עד הגאולה השלמה. והאיכות של התהליך הזה תלויה בזה, שנזכור מה המשמעות שלו. כי אחרת, כמו שאמרנו, זה לא חיים, זה קליפה. נקרא את מקור 20. אומר הרב, ההכרה וההרגשה הישראלית היא שכל מה שיותר אלוקי הוא יותר חי. וכל מה שאדם הוא יותר מקושר באלוקות, בכל דרכיו, בכל מעשיו, בכל תנועותיו ובכל הליכות חייו, החיים שלו הם יותר רבויים מטל חיים. והעוז וההדר והחוסן והחיל מפעם בהם בכל תוקף. וזה הדין אינו רק בדין האדם הפרטי בישראל, שככל שהוא יותר קרוב להשם הוא יותר חי, יותר מלא רצון, יותר מלא עוצמה, יותר מלא איכות חיים אלוקית. כי אם ביותר הוא מתייחס לתחיית האומה בחיי הכלל, כלומר בחיי הלאום, שכל מה שהיא הובה יותר אלוקית ויותר מקושרה בקדושה גלויה, גם אם היא לא מקושרה בקדושה גלויה, אז יש קדושה במדינת ישראל, כי היא של עם ישראל, ועם ישראל הוא קדוש במהותו. אבל אנחנו רוצים שזה יהיה קדושה גלויה, בדיוק כמו שאנחנו רוצים שהחסד, שהאלוקי, כל מה שהשם עושה איתנו זה בחסד. אז מה אנחנו מבקשים? שזה יהיה חסד גלוי. אז מה הכלים שאנחנו יכולים להכין כדי לזכות לחסד גלוי? שהקדושה שלנו גם תהיה גלויה. שהמחשבות שלנו, הרגשות שלנו, הרצונות שלנו יתאימו יותר ויותר לנשמה, למה שהנשמה רוצה. באותו דבר, באומה, שכל מה שהיא הובה יותר אלוקית ויותר מקושרה בקדושה גלויה ומופעת ממקור הקודש האלוהי, הרי היא עומדת להיות מתגברת, פורחת ומתעלה בהוד וגאון, באומץ ורוב אונים. תנו עוז לאלוהים, על ישראל גאוותו. אז זה ראש השנה. בחצוצרות וכל שופר, הריו לפני המלך השם. אנחנו נותנים עוז לאלוקים, ואנחנו מאשרים את המלכות שלו בעולם. ומתוך זה, שאנחנו מקשרים את כל צרכי החיים שלנו אליו, שאנחנו מזכירים לעצמנו שכולם הם למענך אלוקים חיים, אז הבקשות שלנו מקבלות תוקף אלוקי. ומול תוקף אלוקי אין מעצור ואין חסרונות ואין מגבלות. אז השערים נפתחים ליותר שפע, לאיכות חדשה, לצמיחת מדרגות חדשות של חיים, בעזרת השם. צריך לזכור, ראש השנה תשפ"א זה גם החלה לאלול תשפ"א, לא רק לשנת מדרשה שתהיה, אלא בעזרת השם. עד כל השנה, לנו ולכל ישראל. אז בעזרת השם, שתהיה כתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה, ושפע טוב וחסד גלוי לנו, לכם, לתוך כל ישראל.